אוקיי, אז אנחנו בעצם, כן, ההקשר, אנחנו מדברים על דיני קניין כסף, שבקניין כסף ראינו שבניגוד לחליפין הוא קניין אסימטרי, כי יש בחליפין אנחנו נותנים סחורה כנגד סחורה, בכסף אנחנו נותנים כסף כנגד סחורה. כסף, כמובן הטבעה, כן, כסף לא המתכת כסף. לטבעה כנגד פירה, זה מה שנקרא כסף כנגד סחורה. ולכן יש חשיבות לדעת מי משני הצדדים פה זה הכסף ומי זה הסחורה, או במילים אחרות מי הקונה ומי המוכר. זאת אומרת, הקונה זה אותו אחד שנותן כסף ומקבל סחורה, המוכר זה אותו אחד שמקבל כסף ונותן סחורה. עכשיו, בדרך כלל ההגדרות שלנו למה הכסף ומה הסחורה נובעות מהכוונה של הצדדים. אם הדבר שהוא מטרת העסקה זה הסחורה, הדבר שניתן רק בשביל שוויו זה הכסף. נגיד, אם אני רוצה לקנות כיסא, אני בא אליך ומציע לך כנגד זה עגבניות. אז אם המטרה של העסקה הייתה הכיסא, אז הכיסא הוא הסחורה. והעגבניות זה פשוט ניתן כשווה כסף. יכול לתת לך גם גפרורים בגון זה. נתתי לך את השווה כסף בצורה של עגבניות. אבל למרות שהעגבניות הן סחורה, הן בעצם מתפקדות פה ככסף, כשווה כסף. מבחינת ההגדרה בקניין כסף, מי הוא הכסף ומי הוא הסחורה. ראינו שלכסף יש עוד פונקציה, וזה בעצם הקנה מידה של השווי. איך אנחנו מודדים שווי? במונחים של כסף, שבשקל, שני שקל, 10 אגורות, וכן הלאה. אז פה הכסף מתפקד כמדד כמותי לשווי, ולא מטבעות הכסף שזה הצורה הטכנית להעביר שווי מאחד לשני. זה שני תפקודים שונים של המושג כסף. אז כשאני נותן את העגבניות בתור שווה כסף כנגד הכיסא, אז העגבניות מתפקדות כאן ככסף במובן שהם התמורה בעסקה. אבל הם לא כסף במובן הזה שאין להם שווי מוגדר, הם לא ייצוגים של שווי. כן, מטבע, שקל זה ייצוג של שווי, אין לו שום דבר מצד עצמו. עגבנייה יש לה גם עצמות, כן, לא רק צורה. ולכן עגבנייה במהותה היא לא כסף. פה בעסקה היא מתפקדת את ה... היא משחקת את המשחק של הכסף. ושהיא ניתנת כשווה כסף, והכיסא ניתן כסחורה. מכאן ראינו שהדיון במשנה, שמדברת על החלפה של דינרי כסף ודינרי זהב, למשל, או נחושת וכסף וכדומה, הוא דיון לא בשאלה העקרונית מה זה כסף ומה זה סחורה, אלא זה אנחנו יודעים מתוך ההבנה הכלכלית שלנו, אלא דווקא בעסקאות פתולוגיות, שבהם ההבנה הכללית לא יכולה להראות לי מי זה הכסף ומי זה הסחורה, אנחנו צריכים לקבוע קריטריונים כדי בכל זאת להגדיר מי זה הכסף ומי זה הסחורה, למה זה חשוב להגדיר, למשל, בגלל שמשיכת הסחורה קונה גם את הסחורה וגם את הכסף, משיכת הכסף לא קונה כלום. צריך לדעת, מה זה הסחורה פה, מה זה הכסף? הכיסא זה הכסף, או שהכיסא זה הסחורה, הגווניות? זה הכסף או הסחורה? אני צריך לדעת, בשני הצדדים לא נמצאים כסף באמת. במקרה של המשנה זה הפוך. הגווניות מול כיסא זה סחורה מול סחורה, ולמרות זאת זה לא חליפין, אלא קניין כסף, כי הגווניות זה רק שווה כסף. במשנה מדובר על סיטואציה שבה נותנים כסף כנגד כסף, לא סחורה כנגד סחורה. אז עוד פעם, זה סימטרי, לכן עדיין אני לא, אין לי הגדרה מי זה הסחורה ומי זה הכסף. אבל זה לא אותו דבר כמו עגבניות מול כיסא, שגם זה סימטרי, כי שם זה סימטרי כי בשני הצדדים יש סחורה. פה זה סימטרי בגלל שבשני הצדדים יש כסף. אבל עדיין צריך קריטריון שיאמר לי מה הכסף ומה הסחורה. בעגבניות מול כיסא היה קריטריון. מטרת העסקה זה הסחורה. מה שניתן כשווי זה הכסף. מה קורה כשאני מחליף מטבעות זהב במטבעות כסף? אז פה שני הצדדים הם בעצם כסף. בדרך כלל כל אחד מאיתנו כנראה צריך או מטבעות זהב או מטבעות כסף, כי מסיבות שונות זה מסיבות כלשהן, זה משהו משמש אותו לצרכים שלו. לכן אין פה כנראה אסימטריה מבחינת מטרות העסקה. ואז צריך חריפות או חשיבות, או איזשהו קריטריון טכני, לא מהותי, אחר, שיקבע מה זה הסחורה ומה זה הכסף. אז ילדותו של רבי, הוא אמר שהזהב זה הטבעה, למה? כי הזהב הוא יותר חשוב, זאת אומרת, הוא הציע את קריטריון החשיבות, בתור קריטריון למי הוא הכסף בעסקה, ובזקנתו הוא חזר בו והוא אומר שהקריטריון הוא הסחירות. את מה שיותר סחיר הוא הכסף. ומטבעות כסף הן יותר סחירות מאשר מטבעות זהב. מטבעות זהב זה כמו שטר של $1,000 מול דולר אחד. ברור שדולר אחד הוא יותר סחיר מאשר $1,000. $1,000 זה משהו כבד, זה לא משהו שעובר לסוחר בכל מקום יקבלו לך, ייתנו לך עודף. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול להוציא אותו בצורה כל כך קלה ופשוטה. אותו דבר, מטבעות זהב פחות סחיר מאשר מטבעות כסף. ולכן מטבעות הכסף הם הטבעה. ומטבעות הזהב הם הפייר. זה מסקנתו של רבי בזקנתו, וזה מה שכתוב גם במשנה. ולכן הנפקמינה היא, כשאנחנו מחליפים מטבעות זהב במטבעות כסף, משיכת הזהב קונה את הזהב לי ואת הכסף לך, משיכת הכסף לא קונה כלום. כי זה הטבע, אוקיי? עכשיו, הגמרא עצמה דנה, כן, בהתחלה היא מביאה שזקנתו של רבי, הוא חזר בו מצעירותו, אחרי זה היא מביאה מקורות שסוברים כמו רבי בזקנתו, כמו רבי בצעירותו. אז ראינו בפעם הקודמת את השאה בשאה, שמשם יוצא כצעירותו של רבי. דוגמה הבאה שמופיעה בסוגיה, זה שיעור פרוטה. וגם זה בעצם מובא בתור מקור שסובר כמו צעירותו של רבי, שהזהב זה הטבע. בואו נראה. אמר רבא. מופיע מיד אחרי השאה בשאה, הקטע שלמדנו בשיעור הקודם. אמר רבא, היי תנא סבר, דהבה טבעה הווה. יש פה תנא שסובר שהזהב הוא הטבעה, כן, הוא הכסף. זאת אומרת, הוא סובר כמו רבי בצעירותו. לא כמו המסקנה של רבי. דתניא, פרוטה שאמרו, מה זה נקרא אמרו? יש כל מיני הקשרים הלכתיים שבהם מופיע השיעור של פרוטה. לגבי גזל, לגבי בדיון, לגבי קידושי אישה, כל מיני דברים כאלה, אז צריך לעשות את זה בפרוטה לפחות. כמה זה פרוטה? אז הברייתא אומרת, נתניה, פרוטה שאמרו, אחד משמונה באיסר האיטלקי. השמינית של איסר האיטלקי. למה היא נפקמינה? לקידושי אישה. כן, בשביל לקדש אישה צריך פרוטה. אני רוצה לדעת כמה זה פרוטה, זה שמינית של איסר האיטלקי. איסר, כמה זה איסר? איסר האיטלקי. אחד מ-24 בדינר של כסף. אחד חלקי 24 מדינר של כסף. למה היא נפקמינה? למקח וממכר. אם אתה קונה איסר או מוכר איסר בדינרי כסף, אז יש דיני הונאה, למשל, נראה את זה עוד מעט. דינר של כסף אחד מ-25 בדינר של זהב. מה היא נפקמינה לפדיון הבן? פדיון הבן עושים בסלעי כסף. ואתה רוצה לדעת כמה הערך שלהם צריך להיות במונחי דינרים של זהב, אז זה נפקמינה לפדיון הבן. קודם כל, נקודה ראשונה, בואו ננסה רק לזכור את הסולם. יש לנו בעצם פרוטה, איסר, דינר כסף, דינר זהב. אוקיי? פרוטה פי 8 זה איסר האיטלקי. איסר האיטלקי פי 24 זה דינר כסף. דינר כסף פי 25 זה דינר זהב. זה כבר פגשנו, שדינר כסף זה 4% מדינר זהב. זה 1.25 מדינר זהב. אוקיי? נגיד יש 400 ו-4,800 פרוטות זה דינר זהב. אם תכפילו, כן, 8 כפול 24 כפול 25, ואתם מקבלים את היחס בין דינר זהב לבין פרוטה. עכשיו, זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, כאשר אתם רואים דבר כזה, למשל, פרוטה שאמרו אחד משמונה באיסר האיטלקי, או איסר אחד מ-24 בדינר של כסף, וכן הלאה, מי פה זה הסחורה ומי פה זה המטבע? האם אפשר ללמוד מהניסוח משהו כזה? מה אתם אומרים? אני מזכיר עוד פעם, ראינו את זה גם בשיעור הקודם, כשיש סחורה מול כסף, הכסף נחשב כמשהו שערכו קבוע. ואנחנו שמים את... מה? אוקיי. זאת אומרת שהזהב מהו? הוא הטיבה, נכון? זאת אומרת, בעצם כשאנחנו מודדים הכל בזהב, אז הזהב הוא טיבה. אם אני מודד את האיסר האיטלקי בדינר כסף, אז כנראה באותה מידה דינר כסף הוא הטיבה, ביחס לאיסר איטלקי, אוקיי? כי העובדה שאני אומר, כן, זה רק העברת אגף, אבל בעצם איסר שווה 24 איסרים, או איסר, סליחה, איסר שווה דינר כסף חלקי 24, נכון? אם הייתי כותב דינר כסף שווה 24 כפול איסר, אז האיסר היה הכסף והדינר זהב היה הטיבה. למה? כי אני בעצם מה שאני רוצה להגדיר את הערך שלו זה הסחורה. הקנה מידה שבאמצעותו אני מגדיר זה הכסף. אמרנו שהכסף הוא בעצם המדד של השווי, הסקאלה של השווי. אז לכן תמיד מה שמופיע שני ברשימה הזאת הוא הכסף. אני אומר לך, נגיד, הכיסא הזה שווה 25 דולר, אוקיי? אז מה זה, הדולר זה הכסף או הכיסא זה הכסף? נכון? אם אני אומר לך, הדולר הוא 1 חלקי 25 מכיסא. זה נשמע מלאכותי, נכון? זה נשמע לא הגיוני, לא אומרים ככה. למה לא אומרים ככה? כי אתה לא מגדיר ערך של כסף במונחי סחורה. תמיד ההגדרה היא כמה שווה הסחורה. להגדיר את השווי של הסחורה במונחי כסף. לכן כשאני מסתכל על אוסף ההגדרות האלה בברייתא, תמיד המגדיר זה הכסף. המוגדר זה הסחורה. אז אם אני עכשיו חוזר לברייתא, אז פרוטה זה אחד משמונה באיסר האיטלקי, זה אומר שאיסר האיטלקי הוא הכסף ביחס לפרוטה. והפרוטה היא הסחורה, היא הפייר. וכשאני אומר שאיסר הוא אחד מ-24 בדינר של כסף, זה אומר שדינר של כסף הוא הטיבה ואיסר הוא הפיירה. אז כבר כאן אנחנו יכולים לראות שבעצם הכל יחסי. שואל, האם איסר זה טיבה או פיירה? תלוי ביחס למה. ביחס לפרוטה, האיסר הוא טיבה, ביחס לדינר כסף, האיסר הוא פייר. אוקיי? אפשר גם לראות שבאמת מידת, נגיד, הזהב הוא הטיב, אז זה אומר שהחשיבות קובעת, נכון? זה כילדותו של רבי. פה אנחנו רואים שהכל נמדד בדינרי זהב, זה אומר שהזהב הוא הטיבה, נכון? אז זה כמו ילדותו של רבי. זוכרים מה היה הקריטריון בילדותו של רבי? לא. אם זה החשיבות, כן, סליחה, החשיבות. את החשיבות, זאת אומרת, אם זה הסחירות, אז הזהב יוצא הפר. אם זה החשיבות, הזהב הוא החשוב יותר, אז הוא הטיבה. אז בילדותו של רבי, הוא חשב שהזהב, הוא הטיבה, זה אומר שבעצם הוא הולך לפי החשיבות. אז ממילא, עכשיו הכל ברור, נכון? כי פרוטה מול איסר האיטלקי מי יותר חשוב, ברור שאיסר האיטלקי, מה שיותר יקר תמיד יותר חשוב, אוקיי? אז לכן ברור שההיררכיה היא, היררכיה עולה לכיוון הכסף. מה שיותר חשוב הוא יותר כסף. לעומת זאת, אם הייתי אומר לפי מידת הסחירות, אז הסולם הזה, לא יודע אם לגמרי מתהפך, אבל לפחות חלקית מתהפך. נגיד, כסף מול זהב, למשל, הזהב יהיה הפירה, והכסף יהיה הטיבה. כסף מול איסר, זה גם כן שאלה, בפשטות הכסף יותר חשוב. אבל מי יותר שכיר? מה? זהו, לא, אני אומר, אבל לא תמיד החשיבות היא צריכה להיות בפרופורציה הפוכה לסחירות. בדבר שהוא מאוד מאוד חשוב, די ברור שהוא פחות שכיר. זה הזהב. אם יש שני דברים שאחד בין קצת יותר חשוב מהשני, אבל שניהם, תחשבו מה יותר שכיר, 10 שקל או 5 שקל? אז 10 שקל יותר חשוב, אבל משתמשים חופשי גם ב5 שקל וגם ב10 שקל, אתם לא מה רוצים לקנות, אוקיי? לעומת זאת, אם אתה אומר לי, הגדולים, מה שנקרא פעם באמריקה, כן? זה מטבע זהב כזה של $1,000. כן, אז זה פחות שכיר, כי הוא מאוד מאוד חשוב. אז הסקאלה של החשיבות והסקאלה של הסחירות, יש ביניהם איזשהו סוג של יחס הפוך, אבל לא לגמרי. בסדר? לא תמיד מה שיותר חשוב הוא פחות שכיר. אז כשאני מדבר בסקאלת החשיבות, ההיררכיה פה מובנת לגמרי, של הברייתא. סקאלת החשיבות זה ברור שזה הולך מהפחות חשוב ליותר חשוב עד הזהב. בסקאלה של הסחירות זה לא לגמרי ברור. בסקאלה של הסחירות, אז ברור שזהב הוא לא שכיר, או פחות שכיר מכסף. כסף, ביחס לאיסר, לא ברור, יכול להיות שהוא פחות שכיר, אבל לא ברור. איסר לעומת פרוטה, אני בכלל לא ברור. פרוטה זה לא שווה כמעט כלום, אז השאלה היא עד כמה באמת זה כל כך חובר לסוחר. נגיד, 10 אגורות לא יותר שכיר משקל. להפך, שקל יותר שמיש. נכון? כי 10 אגורות זה קטן, מה אתה תביא 100 פעמים 10 אגורות בשביל לקנות משהו. אז לכן, כשמשהו נהיה ממש ממש לא חשוב, אז הוא גם לא שכיר. אז יש איזו פרבולה כזאת, היחס בין בין השכירות לבין החשיבות. טוב, בכל מקרה, הגמרא, כמו שאנחנו נראה בהמשך, רואה פה איזשהו סולם עולה, שמה וכנראה מה שמודד אותו זה החשיבות, ולכן היא לומדת שמהברייתא הזאת רואים שהזהב זה הפאר, כמו ציורתו של רבי. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, מה פירוש הגדרת פרוטה לעניין קידושי אישה? פה עסק ממש לא ברור. כי א', בגלל שאם צריך פרוטה, אז מה הבעיה? יש לי מטבע של פרוטה. עם זה אני מקדש אישה. מה אכפת לי כמה היא שווה במונחי איסרים? איסר זה 8 פרוטות, כן? פרוטה זה 1/8 איסר. נגיד שהפרוטה היא 1/10 איסר. המחיר של הפרוטה ירד. מה אתה לא יכול לשלם באיסרים? איך תשלם באיסרים? איסר אחד זה יותר מ8, עודף במה? בפרוטות? אז מה עשינו? כמה עודף אני מקבל?
7 פרוטות.
לא, מה זה 7 פרוטות? אז אין הבדל. אם אתה נותן איסר ומקבל חזרה 7 פרוטות, נתת פרוטה, מה ההבדל? נכון, אז בשביל צריך לדעת מה היחס בין פרוטה לבין איסר. תן את הפרוטה, היא תמיד האישה מקודשת. היא צריך לקדש אותה בפרוטה. נו. אוקיי. סתם, אתה רוצה לדעת כמה עודף צריך לתת מאיסר כשאני מקדש אישה? זה נראה מאוד מוזר. פשטות, אתה רוצה לדעת האם האישה מקודשת או לא? היא תמיד תהיה מקודשת, כי אתה נתת פרוטה. אני חושב שמה שיש פה באמת, זו שאלה גדולה. מה זה פרוטה? מה זה פרוטה? פרוטה בפשטות זה המטבע הכי קטן שיש בשוק. נכון? זה מה שנקרא פרוטה. אבל זה לא לגמרי פשוט. כי יכול להיות, למשל היום, משווה פרוטה של היום, יש מטבעות, אין מטבעות כבר של 5 אגורות, נכון? יש 10 אגורות. אני חושב שלרוב הדעות 10 אגורות זה לא פרוטה. זה לא של הפרוטה. של הפרוטה של היום עושים חישוב בדיוק לפי איסר איטלקי וכסף, לא יודע כמה זה יוצא, אבל זה יותר מ10 אגורות. שקל אולי, לא יודע, משהו כזה. אז זה אומר שלא נכון שכל מטבע הכי קטן הוא שווה פרוטה. כי באמת יש מטבעות כנראה שהם כל כך קטנים, ולכן הם גם לא יהיו שכירים, כמו שאמרנו קודם, שפרוטה זה לא דבר שכיר, כי אתה רואה רמת פרוטות כדי לקנות משהו. גפרור אתה קונה בפרוטה. אבל זה לא באמת מטבע עובר לסוחר. וכנראה שלא תמיד המטבע הכי קטן הוא יהיה בהגדרה פרוטה. זה תלוי בשאלה כמה הוא שווה. ואת, אם הוא משהו שאפשר באמת להשתמש בו בשוק, אז הוא פרוטה. ואת זה אני מודד מול איסר. אם הוא 1/8 של איסר, אז הוא פרוטה. אבל אם הוא 1/10 של איסר, אז זה לא רק דווקא מן הזה שאם אני אתן לאיסר ויקבל עודף 9 פרוטות, האם היא מקודשת או לא. אלא זה נפקא מינה, אפילו נתתי לה פרוטה, היא לא תהיה מקודשת. כי הפרוטה הזאת היא מטבע פרוטה, אבל היא לא השווה פרוטה ההלכתי. השווה פרוטה ההלכתי זה לא סינונימי למטבע שנקראת פרוטה. המטבע שנקראת פרוטה זה המטבע הכי קטנה בשוק. אבל שווה פרוטה שמקדש אישה זה שווי מינימלי. ולא תמיד המטבע הכי קטנה בשוק יש לה את השווי המינימלי. השווי המינימלי נקבע לפי האיסר, לא לפי המטבע. ולכן אם זה 1/8 איסר, אז אם הערך של הפרוטה ירד, תיתן לי פרוטה לאישה, היא לא תהיה מקודשת. לא רק נפקא מינה לכמה פרוטות תקבל עודף מאיסר. היא לא תהיה מקודשת, להפך, זה גם נפקא מינה לזה, שאם אתה, נגיד אני קידשתי אותה באיסר, כמה עודף היא צריכה לתת לי עכשיו? אני רוצה את המינימום, לתת לה את מה שמקדש אותה. אז לכאורה היא צריכה לתת לי 9 פרוטות, כי זה משאיר אותנו בפרוטה, נכון? אבל לא. ושאם הפרוטה שווה 1/10 איסר, והיא קיבלה פרוטה, היא לא מקודשת. היא צריכה לתת לי 1/8 איסר, את 1.25. פרוטה שישאר אצלה, 8.75 פרוטות עודף. היא צריכה לתת לי בשביל להיות מקודשת. זאת אומרת שהמושג פרוטה זה לא שם של מטבע. זה נורא מבלבל בסוגיות האלה, לכן היום אני מדבר על הפשט. המושג פרוטה זה לא שם של מטבע, זה ערך מינימלי. ולכן צריך למדוד מהו הערך של פרוטת נחושת, כדי שאפשר יהיה לקדש בזה אישה. זה לא בהגדרה אם נתת לה פרוטת נחושת היא מקודשת, כי נתת לה פרוטה. מה אכפת לי כמה זה במונחי איסר האיטלקי? תכלס צריך לתת לה פרוטה, לא. כשאומרים שצריך לתת לה פרוטה, מתכוונים לומר 1/8 איסר. לא מתכוונים לומר פרוטה. כי זה השווי המינימלי שיכול לקדש אישה, פחות מזה זה לא שווה כלום, אפילו אם יש מטבע כזה בשוק. מה? כנראה ששמינית איסר זה משהו שיכול לקנות, נגיד אם אין בשוק שום סחורה שאתה יכול לקנות בפרוטה בודדת, אתה יכול לקנות בשתי פרוטות, נגיד קופסת גפרורים אתה תקנה בשתי פרוטות, אבל אין שום דבר בעולם שאתה יכול לקנות בפרוטה אחת, אז הפרוטה היא מטבע בשוק, אבל היא לא יכולה לקנות כלום. אז זה מטבע במובן הזה שאפשר לבנות ממנו סכום כסף שאיתו קונים סחורה כלשהי. אבל הוא עצמו, המטבע הבודדת הזאת, היא לא כסף. כי עובדה שאי אפשר לעשות איתה שום דבר. זה חזי להצטרוף, איזה מין חצי שיעור כזה של כסף. אבל זה לא באמת כסף. אוקיי? אז זה כבר הערה מעניינת. שכשאנחנו מבינים שאישה מתקדשת בפרוטה או חמש פרוטות הן, אנחנו מבינים שהכוונה למטבע הכי קטן בשוק. לפי זה אגב תמיד, אנחנו יודעים מה הערך של פרוטה, לא צריך לעשות חישובים. המטבע הכי קטנה היום זה 10 אגורות. זה פרוטה, בהגדרה. לא משנה כמה שווה 10 אגורות. בהגדרה, המטבע הכי קטנה זה פרוטה. לא. פרוטה זה ערך מסוים, ולכן השאלה היא, אז מה הסולם? אומרים, הסולם הוא איסר האיטלקי. אז אנחנו דנים היום, אנחנו נראה בהמשך, המטבעות שעליהן מדובר כאן, זה לא המטבעות ההסכמיים שעליהם נתתי את כל המבוא. אנחנו גם רואים את זה מעצם העובדה שזה כל דבר כזה הוא עשוי ממתכת אחרת. אז ברור שלמטבע יש גם שווי. זה לא רק דבר הסכמי, כמו שטר של 100 שקל או משהו כזה. אלא יש פה מתכת בשווי מסוים, וככל שהמתכת יותר יקרה, המטבע שווה יותר, כי באמת השווי האמיתי שלה הוא יותר. זה השווי של המתכת, זה לא מטבע הסכמי. בסדר? עכשיו, במובן הזה, אז צריך להיות שווי מסוים, בהלכה צריך להיות שווי מסוים, שזה יקרה שווה פרוטה, אפילו אם זה לא יתאים למטבע הכי קטנה בשוק. עכשיו, השאלה היא, איך אני מגדיר את השווי הזה? אז ההנחה המקובלת בין הפוסקים, אגב, לא כולם מסכימים לזה, אבל ההנחה המקובלת היא, שאנחנו נצמדים לשווי שהיה שם. אנחנו לא מסתכלים על מה קונה את המינימום בשוק שיש היום. היינו אמורים בעצם, ללכת לשוק של היום, לראות מה הסחורה הכי זולה שיש בשוק, מה המינימום שאני יכול לקנות עם מטבע אחת, והמטבע הזאת צריך לחשב פרוטה, היא כסף. אבל לא, אנחנו דנים, האיסר האיטלקי היה, הראש דן בזה, אבל בפשטות הוא היה עשוי מכסף. פחות כסף, ולכן זה לא דינר, 24 כאלה זה דינר. זה היה עשוי פחות כמות של כסף, אבל זה המטבע שעשויה מכסף, אוקיי? אז אם ככה, אני יכול לנסות לשער היום כמה כמות כזאת של כסף שווה במונחי שקל. שמינית מזה, זה מה שיקרה שווה פרוטה. כך עושים את החשבון להיום. נכון. הסולם הוא סולם שלהם, לא שלנו. נכון. נכון. ואכן, אבל אני אומר עוד פעם, אני לא מצדיק את התפיסה הזאת, אני פשוט מתאר. כי בהחלט יכול להיות שזה לא נכון והיה צריך לעשות לפי המקובל היום. אבל מה שמקובל בפוסקים, שאנחנו מנסים לתרגם את השווי של המתכת שהיה אז למונחי ימינו. כמה שווה 10 גרם כסף של היום, זה יהיה שווה פרוטה, או לא יודע, או גרם אחד של כסף, זה יהיה שווה פרוטה. למרות שיכול להיות שבשוק של היום זה לא יקנה כלום, או להפך, או שיש דברים פחותים שיכולים גם לקנות. אבל אנחנו נצמדים לערך הכסף שהיה אז. שזאת שאלה מעניינת באמת למה, אבל זה מה שרואים פה בסוגיה, אחרת אין מקום לכל הדיון הזה. מה הבעיה? תקח את הפרוטה, זה מטבע הכי קטן, קדש בזה אישה. איזה הערה מאוד מעניינת לגבי העניין הזה, שתי הערות אולי. יש שיטת רשי, זה שמי שגוזל פחות משווה פרוטה, לא עבר איסור. שווה פרוטה, מה שנקרא שווה פרוטה. שמינית איסר. לא, שמינית איסר. אז זה מי ש גוזל פחות מזה לא עבר איסור. שואלים, למה לא עבר איסור? יש חצי שיעור, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ואנחנו פוסקים על החקר רבי יוחנן, שחצי שיעור אסור מן התורה. לא עבר איסור, אולי הוא לא ילכה, אולי לא יודע מה, אולי הוא לא צריך להשיב, כי מוכלים על סכום מאוד קטן. אבל איסור גזל הוא כן עבר. למה ראשי משהו לא עבר איסור? אז יש טענה שאומרת, נראה לי שזה איפשהו במגיד משנה, או לחם משנה, מסבירים את זה. מה זה חצי שיעור? כשאני אוכל, נגיד שכזית זה 20 גרם, אוקיי? נגיד שאני אוכל 5 גרם חזיר. אכלתי חזיר, רק חסר בכמות. הכמות היא לא כמות שעליה לוקים. אז אני לא לוקה, אבל יש פה איסור דאורייתא. זה נקרא חצי שיעור. חצי זה לא חצי כמובן, זה כל חלק משיעור. פחות מכשיעור. אז יש איסור רק לא לוקים, כי בשביל המלכות צריך כמות. חסר בכמות, אבל האיכות היא פה. זה בשר חזיר. רק אין מספיק כמות של בשר חזיר. זה נקרא חצי שיעור. הטענה היא שלפי רש"י, אם אתה לוקח שליש פרוטה, בשווי אני מתכוון, אז לא גזלת כלום. זה לא חצי שיעור. כי פחות מפרוטה זה בכלל לא כסף. זה לא כסף רק מעט. זה לא נקרא כסף בכלל. פרוטה זה לא כמות מינימלית של כסף. פחות מפרוטה זה בכלל לא כסף. פרוטה מתחיל שם כסף. מרגע שיש לך ערך של שווה פרוטה, יש לך שם של כסף לדבר הזה. מה? הנה, הוא גונב פרוטה, והיא שווה פחות משמינית ישר האיטלקי. בדיוק, לכן אני אומר, זה שווי. זה בדיוק הנקודה. אחרת, כמו שאתה אומר, אין לזה שום משמעות לכל הדיון הזה. מה אפשר לגנוב שהוא פחות בפרוטה? או לגנוב אולי גפרור אחד מתוך קופסת גפרורים. שאי אפשר לקנות גפרור אחד, אבל הוא שווה פחות בפרוטה. נגיד, כן. אז אם אתה גונב את זה, אתה פטור כי לא גנבת כסף. זה לא שגנבת כסף, רק לא שיעור מספיק. אומרים דבר דומה, יש בתחילת מסכת שבת, יש שם נגיד, הגמרא דנה שם בהוצאה והכנסה בשבת. אז צריך, בשביל שתהיה הוצאה, אני צריך עקירה ברשות היחיד, והנחה ברשות הרבים. מה קורה אם עשיתי רק עקירה או רק הנחה? אז אני פטור. שואלים שם, שפת אמת שואל שם, למה לא יהיה חייב מדין חצי שיעור? הוא עשה חצי מפעולת ההוצאה. למה לא יהיה חייב מדאורייתא, לא חייב, אלא אסור מדאורייתא בגלל דין חצי שיעור? אז הוא אומר, זה חצי שיעור בפעולה, זה לא חצי שיעור בחפץ. ואת אם יש לי חפץ של כזית חזיר, ואכלתי רק שליש ממנו, זה נקרא חצי שיעור. אבל אם עשיתי חצי מפעולה, זה לא חצי שיעור. למה לא? פה יש חילוקי הסברים. הסבר אחד אומר, כי דין חצי שיעור נאמר על חפצה, לא על פעולה. אם זה הגדרה, אם זה רק הכתוב כזאת, לא יודע בדיוק. אבל ההסבר היותר מהותי הוא אחר. ברגע שעשית רק עקירה בלי הנחה, לא עשית הוצאה רק מעט. זה לא הוצאה בכלל, חסר באיכות, לא רק בכמות. כי הוצאה זה פעולה שמורכבת מעקירה והנחה ביחד. אם תעשה עקירה והנחה של מעט, של כמות קטנה, זה יהיה הוצאה פחותה. מעט הוצאה. אם אתה עושה רק עקירה בלי הנחה, אין פה בכלל את פעולת ההוצאה. כי פעולת ההוצאה מוגדרת כעקירה פלוס הנחה. אז לא, חצי שיעור זה תמיד כשחצי הוא חצי כמותי. האיכות היא אותה איכות. רק חסר לך בכמות. אבל פה, האיכות, אין פה את האיכות של ההוצאה. לא עשית לך פעולת הוצאה, עשית רק עקירה. רק עקירה זה לא הוצאה. זה לא הוצאה קלושה, זה לא הוצאה בכלל. כי הוצאה צריך עקירה והנחה. לכן, למשל, לפי זה, יש מקום להתלבט, מה קורה במי שזורק שתיים, התכוון לזרוק שתיים וזרק, התכוון לזרוק ארבע וזרק שתיים. סוגיות גם כן, במסכת שבת. ברשות הרבים, הרי כשאני זורק 400, אני חייב. עברת 400 ברשות הרבים, אני חייב. מה קורה אם זרקתי שתי עמות, או עמה אחת? לכאורה חצי שיעור. בגמרא רואים שלא. פטור. אין איסור דאורייתא על זה. למה לא? ומסבירים את זה לפי העיקרון של שפת אמת, כי זה חצי על פעולה, לא על חפצה. אין פה חפץ שלקחתי כמות פחותה. זה פעולה של במקום 400, זרקתי עמה אחת, או שתי עמות. אבל לפי מה שהסברתי קודם, זה לא כך פשוט. כי פה באמת יש חצי שהוא חצי כמותי. האיכות יש גם בעמה אחת בדיוק כמו בארבע. מה שחסר פה זה רק הכמות של אותה איכות. ובמובן הזה זה דווקא דומה לחצי שיעור של חזיר, או חצי שיעור של מטבע, או חצי שיעור של שווי כלשהו כזה או אחר. ולא לעקירה מתוך הוצאה של עקירה והנחה. כי שם החצי הוא חצי באיכות, לא רק בכמות. ובשתיים מתוך ארבע זה לא חצי בעריכות, טוב, אז יש מקום להתלבט. בכל מקרה, מה אני רוצה לומר? שגם במטבע, כשאני גוזל חצי משווי של פרוטה, כן? 1 חלקי 16 מאיסר האיטלקי, אוקיי? אז גזלתי את זה. אז רש"י אומר, אתה פטור. למה אין חצי שיעור? הטענה היא שזה לא כסף רק בכמות קטנה, שחסר בכמות, אלא בכמות כזאת קטנה, דבר כזה בכלל לא נחשב כסף. לא נחשב כסף בכלל. כי יש שווי מינימלי שממנה ואללה נתייחס לזה ככסף. כשאתה פחות מהמינימום הזה, זה לא כסף בכמות קטנה, אלא זה בכלל לא כסף. כי אין לזה כוח קנייה בשוק, זה פחות מהשווי המינימלי. אין לזה, זה לא נחשב כסף. ולכן רש"י אומר ש, שמי שגוזל פחות מפרוטה, הוא פטור. ולא רק שהוא לא נענש, אבל זה איסור דאורייתא. לא, אין איסור דאורייתא. פטור, כי פחות מפרוטה זה לא כסף. מה רואים? שבאמת ההגדרה של השווי מגדירה מינימום שממנו ועלה זה נקרא כסף. זה לא שכל מטבע שהוא הילך, שאיתו משלמים בשוק, נקרא כסף. לא, צריך להיות לו שווי מסוים, שממנו ועלה יש לו שם כסף. בלי זה אין לו שם כסף. למרות שהוא כסף, הוא נמצא בענק, מוציאים אותו, קונים איתו דברים בחנות, הכל בזה, אבל זה לא נקרא כסף. כי חסר לו השווי המינימלי. יש אחרים אגב שטוענים שיש חצי שיעור בפרוטה, אבל רש"י אומר שלא. במובן הזה למשל זה דומה לעמה אחת מתוך 400 בזורק ברשות הרבים. גם שם היחס הוא כמותי, אבל אפשר להגיד שזריקה של עמה אחת זה בכלל לא זריקה. זה כלום, זה עבר ממקום למקום. אז ההבדל הכמותי הופך להיות איכותי בעצם, בדיוק כמו שדיברנו על חלק מפרוטה. ולכן שם, למרות שזה רק חצי כמותי, זה לא יהיה דין, לא יהיה שם דין חצי שיעור. דוגמה נוספת שרציתי להביא, הגמרא בקידושין אומרת, מה קורה אם מישהו מקדש אישה בתמרה? שווה כסף, פרי של תמר, כן? קדש בתמרה. אז הגמרא אומרת שאם היא לא שווה פרוטה, אז כמובן היא לא מקודשת. זאת אומרת, תמרה היא זולה, היא לא שווה פרוטה. אבל אם היא שווה פרוטה במדי, באיזה ארץ אחרת, אז היא כן מקודשת. הגמרא אומרת שמה היא ספק מקודשת, שמשווה פרוטה במדי. מה רואים מכאן? שאם אני יודע שזה שווה פרוטה במדי, אז היא ודאי מקודשת. כיוון שאני לא יודע, אז רק ספק. אז עזבו עכשיו את הגמרא, אני עכשיו מדבר על מה יוצא מהסאבטקסט של הגמרא. שאם זה שווה פרוטה במדי, אז היא ודאי מקודשת. למה? הרי פה היא לא שוות פרוטה. בסדר, וזה השווי שלה פה. פה השווי שלה פחות משמינית בישר האיטלקי. אז למה היא מקודשת? התשובה היא, כנראה, שבשביל שהדבר הזה יוכל לקדש, מה זה השיעור הזה של הפרוטה? אין שיעור, שיעור הפרוטה הוא לא באמת שיעור מהותי לעצמו. הוא מדד לשאלה האם נתת לה כסף. זאת אומרת, אם נתת לה משהו שהוא פחות משווה פרוטה, זה לא נקרא שנתת לה כסף. כמו שאמרנו ברש"י, שאין דין חצי שיעור בכסף. מה שפחות מהשווי המינימלי, אין עליו שם כסף בכלל. זה לא חוסר בכמות. האיכות שונה. כמות הופכת לאיכות במקרה הזה. אז אם כך, מה יקרה אם יש משהו שיש לו שם כסף, אבל השווי שלו הוא 1 חלקי 10 מישר האיטלקי. הוא פחות משווה פרוטה מבחינת השווי, אבל מאיזושהי סיבה אני יכול להראות שיש לו שם כסף. יכול להיות שאישה תהיה מקודשת. וזה מה שקורה בשווה פרוטה במדי. ואת, אם התמרה משוות פרוטה במדי, אז זה אומר שלתמרה הזאת יש שווי שהוא כן נקרא כסף במדי. עכשיו נכון שפה זה שווה פחות. אני אפשר להגיד שאין לזה שם כסף, ואותו דבר עצמו במדי יחשב כסף. אתה תגיד, פה זה כסף ששווה פחות. בדרך כלל מה ששווה פחות מפרוטה הוא לא כסף בכלל. לכן אי אפשר לקדש בו, לא, אי אפשר לקדש בו לא כי הוא פחות מפרוטה. אי אפשר לקדש בו כי הוא לא כסף. זה שהוא שווה פחות מפרוטה, זה רק הסימן לזה שדבר כזה לא נקרא בכלל כסף. אבל זה לא הבעיה השווי, השווי הוא רק אינדיקציה, אוקיי? הנפקמינה היא בשווה פרוטה במדי. הנה, התמרה הזאת שווה פחות מפרוטה, פה. עשירית מישר האיטלקי. אבל, כיוון שבמדי אפשר לקנות איתה, אז אי אפשר להגיד שאין לה שם כסף, אותו דבר עצמו הוא הילך טוב מאוד במדי. כיוון שכך, אני יכול לקדש בתמרה הזאת גם פה. כי השווה כסף הוא כשלעצמו לא הסיבה לזה שאפשר או אי אפשר לקדש. הוא הסיבה לזה שיהיה לזה שם כסף. אז פה למרות שזה שווה פחות מפרוטה, שם כסף יש לזה. ולכן לא אכפת לי זה שווה פחות מפרוטה, אפשר לקדש בזה אישה. כי מה שחשוב זה אם יש לזה שם כסף, לא כמה זה שווה. דרך כלל מה ששווה פחות מפרוטה אין לו שם כסף. אבל פה כשזה שווה במדי אז זה לא נכון. אז יש לו שם כסף. תדעו? זה בעצם, כל הדברים האלה בעצם באים להראות מה בעצם כתוב כאן. מה שכתוב כאן זה שאנחנו מדברים על פרוטה, אנחנו לא מדברים על סוג של מטבע. אנחנו מדברים על שווי מסוים של מטבע. עכשיו השאלה, אם זה לא הפרוטה שאני יכול להצביע עליה, תקח את המטבע, זה נקרא פרוטה. לא, אם זה לא זה, אז מה כן? זאת אומרת, אחד משמינית באיסר האיטלקי. זאת אומרת, ההנחה היא שאיסר האיטלקי זה המשהו הקבוע, והערך שלו לא יכול לרדת ולעלות, כי הוא טבע. לא יכול לרדת ולעלות. שמינית ממנו, זה מה שיקבע אם אתה כסף או לא. והפרוטה תחשב כסף כל עוד השווי שלה הוא לפחות שמינית מאיסר האיטלקי. אוקיי? ואיסר האיטלקי הוא המדד. כיוון שהוא המדד, אז הוא הטיבה, ביחס ל, 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 לחושת. אוקיי? עכשיו, הגמרא אומרת ככה, היא אמרת בישלמה טיב אהבי, כוונה הזהב, משאר תנא במידה דקיץ. מה הכוונה? אנחנו מודדים את מטבע הכסף, וזה 25 מטבעות דינרי כסף, זה דינר זהב. אוקיי? אז דינר הזהב בעצם מודד לי כמה הערך של דינר כסף. זה 1 חלקי 25 מדינר זהב. אז זה אומר שאני מודד את הכסף במונחי זהב. אז מי זה הטבע פה? הזהב. הזהב זה הקנה מידה שאיתו מודדים את השווי של הכסף. זאת אומרת שהכסף הוא הסחורה, והזהב הוא הטבע. כסף הוא הפרע והזהב הוא הטבע. זה מה שאומר, משאר תנא במידי דקיץ. אתה משאר ערך של משהו, אתה משאר את זה במונחים של משהו קצוץ. קצוב, זאת אומרת שהערך שלו קבוע, לא משתנה. ואם אני משאר את הכסף במונחי דינרי זהב, אז זה אומר שהערך של דינרי הזהב הוא הקבוע. והערך של הכסף יכול לעלות ולרדת בהתאם במונחי דינרי זהב. לכן דינרי הזהב זה בעצם הטבעה, והכסף הוא הפירה. אלא היא אמרת פירה, ומו זקנותו של רבי, שהזהב זה הפירה, משאר תנא במידי דאוקיר וזיל. זימנין דמאדר לי כהנה, וזימנין דמוסיף לאי ולכהנה. אלא שמע מן הטבעה וישמע מנה. כן, מדובר, זה נפקא מינה לפדיון הבן. זה שדינר כסף, 25 דינרי כסף זה דינר זהב, זה נפקא מינה לפדיון הבן. זאת אומרת, אם הכסף היה הטבעה, והזהב היה הפירה, אז מה הטעם להגיד לי כמה שווה כסף במונחי זהב? הרי הזהב עצמו הערך שלו משתנה. אז ברגע שאתה תיתן לו כמות שנקבעת לפי הזהב, לפעמים הכהן יצטרך לתת לך עודף, לפעמים תצטרך לתת לו יותר מארבעה סלעים. תצטרך לתת לו ארבעה סלעים. ואם תצטרך לתת לו יותר מארבעה סלעים, אז מה? חמישה סלעים, תראה, לא ארבעה סלעים. אז אתה צריך לתת לו יותר מחמישה סלעים, או שהוא ייתן לך עודף על החמישה סלעים. אז מה הטעם למדוד את הכסף במונחי זהב? אתה צריך למדוד את הכסף במונחי משהו שהערך שלו קבוע, לא משתנה, לא עולה ויורד בשוק. ולכן ברור שהזהב הוא הטבע. עכשיו, זה מעניין, כי למה הגמרא הולכת דווקא לסוף? יש פה שלוש דוגמאות. יש פה את הפרוטה כנגד האיסר האיטלקי, נפקא מינה לקידושי אישה. איסר ביחס לדינר כסף, נפקא מינה למקח וממכר. דינר כסף ביחס לדינר זהב, נפקא מינה לפדיון הבן. הגמרא, כשהיא דנה עם זהב וטיב, מדברת רק על המקרה האחרון. למה? קודם כל סתם, כי רק במקרה האחרון יש זהב. והדיון שלנו הוא הזהב. רק במקרה האחרון יש זהב. ולכל זה יותר מזה. בתארתי יותר מזה. יכול להיות שבאמת האיסר האיטלקי והכסף הם לא באמת טיבה, הם טיבה יחסי. הזהב הוא טיבה מוחלט. מול סחורות לא, אבל בין סל המטבעות, הזהב הוא תמיד טיבה. ובעצם הכל נמדד ביחס לזהב. רק יש טיווך. כשאני רוצה למדוד פרוטה ביחס לזהב, זה 1 חלקי 4,800. אז איך אני עושה את זה? אני אומר, זה 1 חלקי 25 זה דינר כסף, 1 חלקי 24 זה איסר האיטלקי, 1 חלקי 8 זה פרוטה. אבל בעצם הכל נמדד במונחי זהב. הדינר כסף והאיסר האיטלקי הם מתווכים, רק מכפילים כדי שאני אעשה את החישוב. ואז בעצם יוצא שהזהב הוא טבעה מול כולם. כל השאר הם בעצם פירה. זה לא אומר, נגיד אם יש סחורה מול איסר האיטלקי, זאת תהיה עסקה, אני אתן לך סחורה, אתן לך פרוטה, ואתה תיתן לי איסר האיטלקי. פרוטות, אתה תיתן לי איסר האיטלקי. בעסקה כזאת עדיין נצטרך להגדיר מי הטיבה ומי הפר. אבל באופן מהותי, רק הזהב הוא הטיבה. דבר נוסף, דיברתי על זה גם בשיעור הקודם, שני השיעורים הקודמים, הרי המושג טיבה והמושג פרה, בהקשרים האלה, הם לא מוחלטים, נכון? מול סחורה, כל הדברים האלה הם טיבה. גם הפרוטה, גם האיסר, גם דינר כסף, גם דינר זהב. כשזה ניתן מול סחורה, אז כל אלה הם מטבעות, ברור שהם הטיבה. והסחורה זה הפר, נכון? כל הדיון שלנו זה מה קורה כשאתה מחליף מטבע מול מטבע. רק שם אפשר לדון מי הכסף, מי הטיבה ומי הפר. אבל תראו, כשאנחנו מדברים על פרוטה, שזה אחד משמונה באיסר האיטלקי, אומרים למה נפקא מינה זה קידושי אישה. נגיד שאני נותן לאישה פרוטה. בסדר? כשאני נותן לאישה פרוטה, החלפתי איתה את הפרוטה הזאת בדינר כסף, באיסר איטלקי? אין פה עזרה איטלקית, לקחתי פרוטה ונתתי לה וקידשתי אותה, זהו. אני רק שואל איך למדוד את הפרוטה. הפרוטה זה שמינית מעשר האיטלקי, בשווי. אבל אין פה עסקה שבפועל אני נותן לך פרוטות ומקבל עשר האיטלקי. אם זה ככה, אז מה הקשר לשאלת הטיבה והפירה? הרי ברור שהכל טיבה, כשאתה מקדש אישה בפרוטה, בעשר האיטלקי, בזהב או בכסף, זה תמיד הטיבה. האישה זה הסחורה, והכסף שאתה נותן הוא הטיבה. הנפקמינה לקידושי אישה זה בעצם מדבר על סיטואציה שבה יש רק צד אחד של כסף. צד השני הוא סחורה, זה האישה. אין פה החלפה של כסף בכסף. אבל בעסקאות מהסוג הזה הרי המשנה שלנו לא דיברה. כי בעסקאות מהסוג הזה ברור שהכסף הוא הטיבה. פרוטה או האיסר או הכסף או הזהב, לא משנה. זה תמיד הטיבה, שזה עומד מול סחורה. כל ההתלבטות זה רק מתי שאתה מחליף מטבע מסוג אחד במטבעות מסוג אחר. ואז יש לו, צריך להגדיר מי משני הצדדים זה הפירה, ומי משני הצדדים זה הטיבה. אבל כשאני מדבר על קדושים, לא מחליפים כלום בכלום. אתה נותן לה פרוטה מנחושת, והיא מקודשת, זה הכל. אז מה אכפת לי כמה זה שווה באיסר האיטלקי? זה חשוב לי לקידושי אישה. אבל זה לא קשור לשאלה האם פרוטת הנחושת היא טיבה או שהיא פירה. נכון? זה לא רלוונטי. ברור שהיא טיבה בעסקה כזאת לקידושי אישה. אז שואלים מה הנפקמינה שאני מודד את זה כשמינית מאיסר האיטלקי? נפקמינה לקידושי אישה כדי לדעת כמה צריכה להיות שווה הפרוטה בשביל שהקידושים יהיו תקפים. זה בעצם הנפקמינה. אז זה לא קשור בכלל לשאלה של רבי. לכן אין מה לדבר על השליש הראשון של הברייתא. השליש הראשון של הברייתא לא קשור לדיון שלנו בכלל. מה בשליש השני? השליש השני מדבר שאיסר הוא אחד מ-24 בדינר של כסף. ונפקמינה למקח וממכר. מה המקח וממכר פה? כן, אז מה המקח וממכר? אז תראו את התוספות. למקח וממכר, פרש רש"י, שאם מכר לו דינר ביותר מכף דלת איסרין, נטענה לוקח. כל מיני דיני עונה, קרים את דיני עונה, אם אני מוכר למישהו במחיר יותר נמוך או יותר גבוה ממחיר השוק, זה איסור עונה. פחות משישית המקח קיים והכל בסדר, בשישית עצמה המקח קיים ומחזירים את הפער במחיר, או מהמוכר או מהקונה, אם זה היה יותר זול או יותר יקר, ואם זה יותר משישית, אז המקח בטל, מחזירים גם את הכסף וגם את הסחורה. זה דיני עונה. עכשיו, אומר רש"י, נפקמינה של איסר האיטלקי, איסר האיטלקי מול דינר כסף, שזה 1:24, הנפקמינה היא למקח או ממכר. למה? אם אני מוכר לך דינר ביותר מכף דלת איסרים, שכף דלת איסרים זה הסולם, אז יש פה עונה. למשל, אם זה יותר משישית, זאת אומרת, מה זה שישית מכף דלת? זה ארבעה. נכון? נגיד שמחרתי לך ב, לא בכף חטי שרים, אלא ב-30 שרים. בסדר? אז יש פה עונה. צריך להחזיר 6 שרים. לא להחזיר 6 שרים, סליחה. זה יותר משישית. אם זה יותר משישית, המקר בטל. לא מחזירים את ההפרש. אם זה 4 שרים, אז מחזירים את 4 שרים. אוקיי? אז זה נפקא מינה דיני עונה. ואם יש שטות, יחזיר. זאת שיטת רש"י. לפי שיטת רש"י הזאת, אז היחס בין איסר האיטלקי לבין דינר כסף, כן אומר לנו משהו בשאלה מי הוא הטיבה ומי הוא הפר. לא כמו השליש הראשון, זה השליש השני. לא כמו, בשליש הראשון דיברנו, אני מקדש אישה בפרוטת נחושת. רק אומרים לי כמה זה אמור להיות שווה במונחי איסר האיטלקי. אבל אין פה עסקה של נחושת מול איסר איטלקי. אז לכן שם אין טעם לי, נגיד, אם הייתי צריך לשאול משם, מה זה המטבע ומה זה הפירה? האיסר האיטלקי או הפרוטה? אין לי מושג. זה לא רלוונטי. אולי רק מהניסוח של המשנה, שהיא שמה את הפרוטה במונחים של שמינית איסר איטלקי, מהניסוח אני יכול להבין שאיסר האיטלקי הוא הכסף. אבל מהדוגמה, שזה נפקא מינה לקידושי אישה, זה לא רלוונטי. אני לא מחליף שם פרוטה באיסר איטלקי, אני פשוט נותן פרוטה. צריך לדעת כמה היא צריכה להיות שווה בשביל הקידושים יהיו תקפים. אצלנו, באיסר האיטלקי מול דינר כסף, הנפקמינה היא למקח וממכר. אנחנו מחליפים דינרי כסף באיסרים איטלקיים. במצב כזה, אז אפשר להסיק מכאן מי הוא הטיבה ומי הוא הפר. כי כאן זה כן עסקה שבשני הצדדים יש סוגי כסף שונים, ואם אנחנו שמים את האיסר האיטלקי במונחי דינר כסף, אז דינר הכסף הוא הטיבה, והאיסר האיטלקי הוא הפירה. לכן מכאן אני כן יכול להסיק את המסקנה, שאם אני עושה עסקה של דינר, דינר, איסר איטלקי מול דינר כסף, דינר הכסף הוא יהיה הטיבה, והאיסר האיטלקי הוא יהיה הפירה. כי הציור שמובא לכאן, הוא כן ציור של החלפה, בניגוד למקרה הראשון של קידושי אישה. אז נקודה חשובה, יש הבדל בין המקרים שבהם עוסקים שלושת החלקים של הברייתא. המקרה הראשון עוסק במשהו שהוא בכלל לא החלפה של מטבעות זה בזה. אז זה לא נוגע לכל הדיון במשנה, שמחליפים מטבעות מי הטיבה ומי הפירה. הציור השני במשנה כן מדבר על החלפת מטבעות. אני מוכר לך דינר כסף באיסרים איטלקיים, דיני עונה. זה אומר שאם אתה קובע את העונה לפי כמה איסרים יש פה, אז זה אומר בעצם שהשווי של האיסר נקבע במונחי דינר כסף. אבל תוספות לא מקבל את פירוש רש"י, והוא אומר וקשה, דה זימנין דזול איסרי כדאמרינן בקידושין. הוא מופיע שם בהמשך התוספות גם. אז לפעמים האיסרים, המחיר שלהם עולה או שהמחיר שלהם יורד, ולכן מה? לכן למה אם אתה לקחת יותר איסרים, מי אמר שיש פה עונה? אולי לקחת יותר איסרים, כי האיסרים שווים פחות. המחיר שלהם מוזל. כי אתם זוכרים, האיסר הוא הסחורה, והדינר כסף הוא הטיבה. אז המחיר של האיסר משתנה, הדינר כסף הוא הקבוע. המחיר של האיסר משתנה. אז למה רש"י אומר שאם אתה מכרת לו ביותר מכבדה לאיסרים, זו עונה. אני מכרתי לו ביותר מכבדה לאיסרים, כי האיסרים עכשיו שווים פחות. יש אינפלציה. ולכן לקחתי יותר איסרים, כי זה השווי האמיתי. מה אתם אומרים? מה רש"י יענה על זה? שאלה טובה, לא? ממש לא בעיניי. בסדר, ברור שאם המחיר של הדינר, המחיר של האיסר משתנה, אז תן את המחיר הרלוונטי. רש"י אומר, מתי שהסיטואציה היא הרגילה, ש24 איסרים שווים דינר כסף, אז צריך לדעת את הסולם הזה, כדי לדעת שאם אתה נותן יותר איסרים, אז יש פה עונה שאתה צריך להחזיר. ברור שאם אתה נותן יותר איסרים כי מחיר האיסר השתנה, זה לא עונה. כי כבר סיכנו בכל מקרה, גם תוספות מודה בזה, שבאיסר מול דינר כסף, הדינר כסף הוא הטיבה והאיסר הוא הפירה. זאת אומרת שברור שמחיר האיסר יכול להשתנות. וכולם מסכימים. הוא נמדד במונחי דינרי כסף. רש"י כשהוא מדבר על זה, הוא מדבר על מצב שבו היחס בין איסר איטלקי לבין דינר כסף הוא יחס הרגיל, 1:24. שם, אם תיתן את הדינר כסף ב-30 איסרים, זה עונה. מה התוספות רוצה? ברור שאם המחיר השתנה, אז ההונאה תתעדכן בהתאם. בסדר, אני מדבר על המקרה הרגיל. אתם מבינים שאם המחיר השתנה, אז גם אתה יכול לשאול על תוספות יותר חזק. אם המחיר באמת משתנה, אז מה הטעם לקבוע סולם בכלל? מה הטעם לקבוע שהדינר כסף זה 24 איסר איטלקי? לפעמים זה 30, לפעמים זה 20, זה משתנה. אז ברור שאנחנו קובעים פה את המצב הסטנדרטי. לפעמים יש ירידות, לפעמים יש עליות, אבל זה המחיר הסטנדרטי. זה בכל מקרה אתה צריך להגיד על, על המקרה של הברייתא. נו, אז רש"י מדבר במקרה שבאמת היחס הוא היחס הזה. אם נתת יותר איסרים או פחות איסרים, אז זה באמת עונה. וזה רק בהנחה שהמחיר לא השתנה, לכן לא ברור מה תוספות רוצה מרש"י. כל מקרה תוספות מפרש אחרת, והוא אומר, לכן נראה לפרש, שאם מחר לו חפץ בכ"ד איסרים, כשהיו כ"ד בדינר, כן? אז כשהוא מחר לו את הדינר כסף, אז היחס בין דינר כסף לאיסרים איטלקיים היה 1:24, היחס הרגיל. ואחר כך זול, מחיר האיסר ירד, האיסר הוא זל, והיה למדבד בדינר, בסדר? אז עכשיו אני בא לשלם לך את מה שהתחייבתי, כמה אני חייב לך? כ"ד איסרים, 24 איסרים. אבל עכשיו המחיר של דינר כסף הוא כבר 32. זה עלה בשליש. ברבע מלבר. אוקיי? אז המחיר של האיסר ירד, עכשיו, זה 32, כמה אני צריך לשלם לך? 24 או 32, מאוד מזכיר את שיאה בשיאה, אתם זוכרים, נכון? מה שדיברנו בשיעור הקודם. זה אומר, אינו יכול לפתור עצמו בכבד לדיסרין, ולומר, הדינר הוא דאייקר, ויסרין עמדו במקומן. כן? מה אני יכול להגיד? אני התחלתי לך כבד לדיסרין, כך כבד לדיסרין. אתה אומר לי, רגע, אבל היסרים האלה שווים פחות. אומר, לא, היסרים לא שווים פחות. הדינר שווה יותר. זה בא הברייתא להגיד שלא. למה לא? כי היסר הוא הטיבה. טיבה אף פעם לא משנה ערך. סחורות משנות ערך במונחי הטיבה. זה החידוש של הברייתא. זאת אומרת, לפי תוספות, החידוש של הברייתא הוא זה גופה. שכאשר יש איסר איטלקי מול דינר כסף, דינר הכסף הוא הטיבה, והאיסר האיטלקי הוא הפר. את לא רק שאפשר ללמוד מפה את היחס מי הוא הטיבה ומי הוא הפרה, אלא זה גופה מה שהברייתא באה לומר. לא שאפשר ללמוד מפה את זה בעקיפין, אלא זה לא בעקיפין, זה החידוש של הברייתא. החידוש של הברייתא הוא זה. כי אחרת באמת יכולת להגיד, אני נותן לך את הכף דלת שהתחייבתי וזהו. אלא ייתן לו דינר כסף, או למד בית איסרים. תחזיר לו דינר הכסף בחזרה, או תן לו למד בית איסרים. כי בעצם הייתה פה עונה. אוקיי? אז שוב פעם, לפי תוספות במקרה הזה, יש באמת... יש באמת ראייה מהברייתא, שכאשר אני מחליף איסר איטלקי בדינר כסף, דינר הכסף הוא הטיבה, ואיסר איטלקי הוא הפר. ואחרי זה, המשך הברייתא מדבר על דינר כסף מול דינר זהב, ושם זה לגבי פדיון הבן, ושם זה ברור שבעצם מדובר על שהזהב הוא הטבעה והדינר הוא הפר, כן? זאת אומרת, שני החלקים האחרונים של הברייתא, בניגוד לחלק הראשון, הם ממש מדברים על הסוגיה של מי הוא הטבעה ומי הוא הפרה בהחלפה, אוקיי? מחנה אפרים שם יש דיון מעניין, אולי קצת נראה אותו בקצרה, הלכות ריבית סימן קפה. זאת אומרת, כתב הטור בחושן משפט סימן עין ד', המלווה את חברו על המטבע, פירוש שמחר לו סחורה, ופרש לו שייתן לו מטבע לזמן פלוני, ונפסל. המטבע נפסל, יש מצבים שבהם המלך פוסל את המטבע. כן? צריך ליתן לו מטבע. משמע דווקא שיתנה שמטבע, צריך לתת לו מטבע שלא פסול באותו זמן, כן? משמע דווקא שיתנה שייתן לו מטבע, אבל מחר לו בכך וכך גרושים ונפסלו, נותן לו מטבע שנפסל. הם נפסלו, הוא נותן לו את המטבע שנפסל. כי לא אמרת שלא התנית שאתה רוצה את זה דווקא בהילך חוקי, הילך שלא נפסל. אתה רצית את המטבעות האלה? אין בעיה, קח אותם. אמרו שהם נפסלו. קצת משונה, מה זאת אומרת, המקור הזה בטור בסימן עין ד' בכל שם נשפט, אבל מה זה עוזר לתת מטבע שנפסל? מה אתה מרוויח מזה? מה אתם אומרים? כן. מה זה אומר? ברור שזה אומר שאנחנו לא מדברים פה במטבע הסכמי. נכון? אם זה המטבע הסכמי, מה פירוש? מה זאת אומרת לתת למטבע שנפסל? מה זה עוזר? מה הוא יעשה עם זה? אבל אם אתה אומר שהמטבע, האיסר האיטלקי נגיד נפסל, האיסר האיטלקי נפסל, אבל ברור שיש פה כמות כסף מסוים, שאתה יכול להתיך אותה ולמכור אותה. אז נכון שאם זה מטבע מוכר, אז אולי גם שווה יותר מהערך החומרי שלו. אבל זה אתה לא חייב לתת, כי לא התנתם שהוא ייתן לך מטבע שהוא אילה חוקי. תן לו את כמות הכסף שסיכמתם, וזה מה שיהיה. אז יש טעם לתת גם מטבע, וכן נראה מדברי התוספות שם. וקשה לי, למטבע שהוא זל כתבו התוספות בפרק הזהב, שאם מחר לו חפץ בכבדה לדיסרים, כשהיו כבדה לדינר, ואחר כך זול ושווים למד בית איסרים, זה התוספות שלנו, כן? בדינר, שצריך לתן לו למד בית איסרים. מתאים ערך המטבע שאתה מכרת חפץ בכבדה לדיסרים. במקרה הזה החפץ הוא מטבע כסף. אבל מטבע כסף לענייננו הוא הפרה בעסקה הזאת, נכון? אז זה כמו למכור חפץ. במחיר של כבדה לדיסרים. עכשיו, איסר הוא זל, בסדר? ועכשיו זה שווה למד בית איסרים. אומר התוספות, אתה צריך לתת לו למד בית איסרים. אז הוא אומר, מה רואים? שאם ערך המטבע השתנה, אתה צריך להתעדכן בהתאם. נכון? אומר, אז אם ככה, אם כן, במחר חפץ בכך וכך איסרים. ונפסלו האיסרים, כן? חושב כמו מתמטיקאי, המחנה אפרים. כשהישרים נפסלו, זה אינו אלא שינוי ערך, שינוי ערך לאפס. זאת לא עלה הערך בשליש או ברבע, אלא הוא ירד לאפס. לא, השתנה הערך ב-100%. אז עדיין שינוי ערך. אז אם זה כך, הרי זה כמי שהוזלו, וצריך לתת לו כמו שהיה שווה, מעיקר. תן לו אינסוף איסרים, או תן לו, לא יודע מה, איסרים עד שהשווי החומרי שלהם יהיה שווה כמו שהיה לפני שהם נפסלו. או תן לו במטבע אחרת, לא משנה. בדיוק מה שתוספות אומר אצלנו, לגבי מצב שהוזל האיסר, צריך להיות לגבי מצב שנפסל האיסר. מה ההבדל? נפסל זה הוזל ב-100%. אוקיי? עכשיו ראיתי למערשדם שלמד מדברי התוספות פרק הזהב, שאם ילווה לחברו סך מה, וירדו המטבעות שצריך לשלם, כמו שהיו מעיקר השווים, מהתוספות שלנו, הוא לומד את זה. תוספות מאוד יסודי, לומדים ממנו הרבה הלכות. אני מלווה לך דולר, בסדר? עכשיו, הדולר היה 3 שקלים. כשאנחנו חזרנו, הוא שווה ל4 שקלים. כמה אתה צריך להחזיר לי? אז הטענה שלו, לא, 4. צריך להחזיר לי 4. אתה צריך להחזיר לי את השווי המקורי שזה היה שווה. בסדר? הוא לומד את זה מהתוספות אצלנו. לא. השווי המקורי. מספר המקורי היה 3. השווי המקורי זה מה ששווה היום 4. אם תיתן לו 3, השווי שלהם הוא לא השווי המקורי. הוא שווי עכשווי. בשביל לחזור לשווי המקורי, אתה צריך לתת לו 4. בסדר? כן, הוא לתת אותו מטבע. זה מה שהתוספות אומר, או שתחזיר לו את הדינר, או שתביא לו 32 איסרים. הוא לפי דבריו העלה שאם העלה הלווה לו אלפים חתיכות, ומעיקר היו שווים אלפים חתיכות 10 דינרים ועכשיו הוזלו, צריך ליתן לו אלפים ותף קוף חתיכות. לא משנה, צריך להתאים את הכל. אחד די קינן בה אינו כן. עכשיו טוען אנחנו אפרים מסביר אחרת את התוספות שלנו, זה לא אותו דבר. דה בראש פרק הריבית, זה גמרא שראינו בפעם הקודמת, לא חשוב כרגע, אני קופץ לאיפה שהוא מסביר את התוספות שלנו. זה אומר ככה. ומדברי התוספות בפרק הזהב אין ראיה. פרק התוספות שלנו. למה? דהי איירי במוכר חפץ בכבדה לדיסרין. בסתמה, כל המוכר בכבדה לדיסרין, כאומר בדינר אני מוכר לך. בכבדה לדיסרין, אבי דינר. ולפיכך צריך לתת לו דינר. ואף על גב דהי כלמימר הדינרים הם שהוקרו. ולפי סברת מערשדם זה, למה היא לא מצי למפטר בטענה שהדינרים הם שהוקרו, וישרים כדי שוויין שוויין. מה הוא אומר? קידוש גדול, הוא מוציא את התוספות בפשוטו לגמרי, הוא הופך את התמונה. מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אני מכרתי לך דינר כסף ב-24 ישרים. אומר התוספות, אם הישרים הוזלו, אתה צריך לתת 32 ישרים, כמו שסיכמנו על 24. אתה צריך להקפיד על השווי המקורי, נכון? אומר המחנה אפרים, זה רק בגלל שהמספר שמדובר בו שם הוא 24. אם היית קובע ב-16 איסרים, והערך של האיסר היה משתנה, אתה עדיין נותן 16 איסרים. רק בגלל שזה 24 איסרים, אם המחיר עלה ל-32, אתה צריך לתת 32. למה? מה ההבדל? ההבדל הוא ש-24 איסרים, במקרה או שלא במקרה, זה בדיוק דינר כסף, נכון? אז אם קבעת את המחיר ב-24 איסרים, פירוש הדבר, שלא באמת רצית לדבר במונחי איסרים. רצית לדבר במונחי דינר כסף, אבל זה לא מקרה שבחרת בדיוק את הערך של 24. אתה בעצם רצית לדבר במונחי הערך של הכסף. אז אם הערך של האיסר השתנה, תן לי כמות איסרים כזו שתשמר את השווי במונחי הכסף. כי הרי באמת זה מה שהתכוונתי. זה שאמרתי לך, תביא לי בבקשה 100 אגורות. לא יודע מה, קופסת הגפרורים הזאת או 100 אגורות. בסדר? בעצם אמרתי לך שקל, לא 100 אגורות. איך זה 100, למה לא 92 או 105? בעצם התכוונתי להגיד שקל, רק ביטאתי את זה במונחי אגורות. אז אם ערך האגורה השתנה, אז אתה צריך לתת לי שווי של שקל לפי הערך החדש של האגורות. או 105 או 92 או כמה שזה הוא, אבל זה צריך לתת שקל עדיין. אז אם הייתי מוכר לך את קופסת הגפרורים הזאת ב-60 אגורות, לא 100 אגורות, והשתנה הערך של האגורה, אתה נותן לי 60 אגורות, לא יותר ולא פחות. התכוונו במונחי אגורות את המחיר. אז בעצם המחנה אפרים רוצה לטעון שכל מה שתוספות אומר כאן זה לא עיקרון כללי. תוספות, להפך, העיקרון הכללי הוא הפוך. שאם קבעתי איתך באיסר האיטלקי, אז המספר של איסר האיטלקי הוא נשאר כפי שהוא. מה שקבענו זה מה שאתה תיתן לי. במקרה שקבעתי מחיר עגול, שהוא בדיוק דינר כסף, או 100 אגורות, שזה בדיוק שקל, שם אם השתנה הערך, אז אתה צריך לתת לי לפי הערך המקורי. אבל זה רק שם, פשוט בגלל שיש אינדיקציה שלזה התכוונתי. כמו שאמרתי, 100 אגורות, בעצם התכוונתי לשקל. זה מה שאומר, וכן נראה מדברי התוספות פרק הזהב, אני מדלג עוד קצת, וכן נראה מדברי התוספות פרק הזהב, שכתבו דאיסטריך להשבועינן שלא יאמר הדינרים הם שהוקרו, והישרים כדי קיימי קיימי. רון כך תוספות אמר, שאתה לא, החידוש של הברייתא, זה שאתה לא יכול להגיד שהישרים הם אותו מחיר, ורק הדינרים השתנה המחיר שלהם, לכן קח את ה-24 החדשים שלך. למה תוספות מוסיף את זה? כי הוא אומר שבמקום שבו כן אפשר לטעון את הטענה הזאת, זה מה שמדייק המחנה אפרים. למה הוא מביא את הנימוק הזה? כי במקום שבו כן אפשר לומר את הטענה הזאת, אז באמת היא תהיה טענה טובה. ואתה תיתן לו את ה-24 דינרים שקבעתם, ולא 32. אז למה פה אי אפשר להגיד את הטענה הזאת? בגלל שהערך שקבעת הוא בדיוק 24 ישרים. 24 ישרים זה כמו 100 אגורות, וזה בעצם קבעת דינר כסף. אבל כל סכום אחר, באמת יכול להגיד, או שהישרים הוקרו, או שהדינרים הוקרו, או שהוזלו, לא, הישרים הם באותו ערך. טוב, הדיוק הזה הוא דיוק קצת מפוקפק. פירוש מעניין, אבל הדיוק קצת מפוקפק. למה? שסבר אחר, למה תוספות אומר שלא יוכל לומר לו שהדינר כסף הוא זל או הוכר. הוא לא יכול לומר לו, כיוון שהדינר הוא המטבע והישר הוא הכסף. זה גוף החידוש. לא בגלל הסכום של ה-24. כל המהלך שאמרתי קודם הוא נגד המחנף. מה אני אמרתי קודם? אני אמרתי קודם, שתוספות בעצם רוצה לטעון, למה אני לא יכול להגיד לך, קח את ה-24 שביקשת ממני ולא 32? למה עכשיו דינר שווה 32? כי הדינר התייקר, לא כי הישרים הוזלו. מה אכפתי שהדינר התייקר? אני התחלתי לך 24 ישרים, כך 24 ישרים. למה אי אפשר להגיד את זה? מה הסברתי למעלה? תוספות אומר, אי אפשר להגיד את זה, למה לא? בגלל שהדינר הוא הכסף, והישר הוא הפייר. ופייר המשתנה המחיר, לא הטיב המשתנה המחיר. זאת אומרת, החידוש של הברייתא, לפי תוספות, בעצם זה גופה, שהדינר כסף הוא הטיבה, ואיסר האיטלקי הוא הפירה. ולכן, אם זה ככה, מה קורה אם קבענו מחיר של 15 איסר האיטלקי? אותו דבר, יהיה אותו דין, נכון? כי זה עדיין, זה הפירה, האיסר האיטלקי. אז אני נותן לך את הערך המתורגם. המחנה אפרים מבין בתוספות אחרת, הוא טוען שהחידוש של הברייתא, זאת אומרת לשיטתו, החידוש של הברייתא הוא לא החידוש שהאיסר האיטלקי הוא הפירה והדינר הוא הטיבה, כי זה גם לא נכון, זה לא נכון שזה הטיבה וזה הפירה, להפך, בדרך כלל זה לא יהיה ככה, רק בגלל שהסכום שנקבו פה הוא סכום של 24 איסרים, שזה בדיוק דינר, רק בגלל זה אתה צריך לתרגם את זה למחיר עדכני של דינר. אבל אם כל סכום אחר שאנחנו נקבע, אתה תיתן את מה שקבעתם. מה זה אומר? שאני כן יכול לטעון שאיסר האיטלקי הוא הטבעה, ומי שהתייקר או הוזל זה הדינר, כסף. לפי המחנה אפרים כן אפשר לטעון את הטענה הזאת. או במילים אחרות, איסר איטלקי מול דינר כסף, לא נכון לומר שהאיסר הוא הפירה ודינר כסף הוא הטבעה. זה רק בגלל שמדובר על סכום של 24. זה הכל. אבל ברמה העקרונית, אם אני מחליף דינרי כסף באיסר איטלקי, אז זה לא נכון שאיסר האיטלקי הוא הפירה. לא. לא ברור פה מה הפירה ומה הטיבה. ולכן אני יכול לטעון שזה יתייקר. אתה רוצה להוציא ממני עוד 8 איסרים? תביא ראיות, אתה מוציא בחברו, עליו הראיה. אני טוען שמה שיתייקר זה הדינר, ולא שהאיסר הוא זל. לא אומר טענה ודאית. אפשרות. ברגע שאתה רוצה להוציא ממני עוד כסף, נטל הראיה הוא עליך. אוקיי? אז מי הפירה ומי הטיבה באיסר איטלקי מול דינר כסף? ספק? לא ברור. אין פה קביעה. אי אפשר לדעת. זה מה שאומר המחנה אפרים. אני טוען שהוא לא צודק. כי כל המהלך של הגמרא זה בדיוק מהלך שבא להראות לנו שאיסר האיטלקי הוא הפירה ודינר הכסף הוא הטיבה. זה החידוש של הברייתא. עכשיו, אם כך, אז זה לא הגיוני שהברייתא תגיד את החידוש הזה דווקא במקרה מסוים שלגביו ספציפית יכול להיות שזה נכון. אבל זה לא מוכיח לגבי מקרים אחרים. קבעתי את המחיר ב-24 איסרים בדיוק. כי זה לא הגיוני להגיד את החידוש בצורה כזאת. לכן ברור שהברייתא לא רואה במחיר של 24 מחיר מיוחד. כל סכום של איסר איטלקי שהיינו קובעים, הדין היה אותו דין. אני חושב שהמחנפיים לא צודק. והיחס בברייתא הוא באמת שהזהב הוא טבעה מול כסף, הכסף הוא טבעה מול איסר איטלקי, איסר איטלקי הוא כסף מול פרוטת נחושת. זה מה שהברייתא אומרת. באיסר איטלקי מול פרוטת נחושת, אגב, זה רק שאלה ניסוחית. תוך הנפקמינה לקידושי אישה אי אפשר להסיק את זה. אבל מזה שמדדו את פרוטת הנחושת במונחי איסר איטלקי, זה מראה לנו שאיסר האיטלקי הוא הטיבה במשחק הזה. רק הוכחה לשונית. בשליש השני ובשליש השלישי של הברייתא, ההוכחה היא תוכנית. מזה שאתה לא יכול לטעון שהדינרים הוכרו או הוזלו, אלא ברור שזה האיסר האיטלקי, הוכר או הוזל, אז ברור שהאיסר האיטלקי הוא הטיבה, הוא הפר. והדינר כסף הוא הטיבה. ובפדיון הבן כמובן גם ככה. עכשיו אנחנו מגיעים לפדיון הבן. הדיון בגמרא הוא על הפדיון הבן עצמו. אז מה קורה בפדיון הבן? נחזור רגע לברייתא המקורית. אז הברייתא אומרת שבדינר כסף הוא 1 חלקי 25 מדינר זהב, ונפקמינה לפדיון הבן. היא אמרת בישלמה טיבה ומשאר תנה במידה דקאית, כי כשאתה אומר בכמה צריך להיות ערך הזהב בפדיון הבן, בסלעי כסף שאתה נותן בפדיון הבן, אז הוא אומר שהזהב הוא בעצם הכסף, הטיבה, והדינרי כסף זה הפיר, אוקיי? מסביר רשי, משאר תנה במידה דקאית, שאר תנה פדיון הבן במטבע הקצוב, שאפילו בזמן שאינו נמכר יותר מ-20 דינרי כסף, דינרי הכסף התייקרו. אז בדרך כלל דינר זהב זה 25 דינרי כסף. אבל דינרי הכסף עלה ערכם, אז עכשיו זה רק 1 ל-20, לא 1 ל-25. יחזיר לו הכהן 5 דינרים, שהזהב תמיד דמיו קצובים. הזהב הוא הכסף, אז הוא תמיד דמיו קצובים, 25 דינרים, שהוא המטבע. והכסף אבי פירה לגבי. והמעות הן שהוקרו. הזהב יתייקר, ואם נמכר ב-30, לא יחזיר לו הכהן אלא חמישית שבדמיו, שדמיו לעולם קצובים, וארבעה חומשי דמיו הם פדיון הבן. מה הנקודה? הנקודה היא כזאת, תראו. בפדיון הבן צריך לתת 5 סלעי כסף. סלע כסף זה 4 דינרי כסף. זה הכלל. סלע של כסף זה 4 דינרי כסף. אז 5 סלעי כסף, כמה זה? 20 דינרי כסף. שזה 4/5 מדינר זהב. דינר זהב זה 25. אז 20 זה 4/5 מדינר זהב, נכון? זאת אומרת, בפדיון הבן אני צריך לתת לך 4/5 דינר זהב בעצם. אלא מאי? זה ניתן במונחי דינרי כסף. הדין עושה לתת 5 סלעי כסף. אבל הנקודה היא, זה לא ערך של 5 סלעי כסף. כי סלעי הכסף יכולים לעלות ולרדת. המטבע, הטבעה, זה הדינר זהב. לכן אני צריך בו בקידושי אישה, זוכרים את הפרוטה של קידושי אישה? אז פה אומרים לך, תיתן 5 סלעי כסף. וזה לא כך 5 מטבעות סלע כסף, לא. לבדוק כמה זה שווה במונחי דינר זהב. כמו שכשאני מקדש אישה בפרוטה, אני נותן לה מטבע של פרוטה, אבל צריך לבדוק כמה זה שווה במונחי איסר האיטלקי. לא אומר, זה שנתתי פרוטה, זאת לא אומר שהיא מקודשת. אותו דבר פה. אני רוצה לתת 5 סלעי כסף, שזה 20 דינרי כסף, אבל צריך לבדוק כמה זה שווה במונחי דינרי זהב. זה צריך לשווה 80% של דינר זהב, 4/5. לכן, אם נתתי לך 20 דינרי כסף, אם הערך של דינרי הכסף השתנה, אני בעצם צריך לתת עוד, נגיד, נתתי לך דינר זהב בשביל פדיון הבן. כמה עודף אתה צריך לתת לי? נגיד שדינר הזהב עלה הערך שלו לאחד חלקי, דינר כסף, סליחה, עלה הערך שלו, עכשיו זה 1 חלקי 20 מדינר זהב, לא 1 חלקי 25 כמו כרגיל, אוקיי? אז בעצם כמה צריך לתת בפדיון הבן? דינר זהב שלם, נכון? לא צריך לתת עודף כלום. ואם זה 30, לא 20, זאת אומרת הערך של הדינר כסף ירד, ונתתי לך דינר זהב, אז כמה עודף צריך לתת? באופן עקרוני, 5 דינרי כסף צריך לתת עודף. כי במונחים של עכשיו, אני מגיע לרגע, לא, לא חמישה, סליחה. אני צריך להגיע לארבע חמישיות דינר זהב, נכון? אם הערך של דינר זהב זה 30 דינרי כסף, אז ארבע חמישיות זה בעצם 24, נכון? אז זה לתת לך שישה דינרי כסף עודף. שישה, לא חמישה. נכון? כי בסוף בסוף צריך לתרגם את הכל, הערך של פדיון הבן נקבע במונחי דינר זהב. בפועל, אני עושה פה עסקה של כסף. הסלעים שאני נותן לו, הדינרים שאני נותן, הם דינרים שעשויים מכסף. וגם העודף מדינר הזהב ניתן במונחי כסף. אתה לא יכול לתת עודף בדינר זהב בזהב. זהב זה דינרי זהב. אתה נותן עודף, אתה נותן עודף במונחי דינרי כסף. מה השאלה כמה תיתן? לא חמש, אלא שש. אוקיי? זאת אומרת שדינרי הכסף הם הסחורה. דינר הזהב זה הטיבה. עכשיו, לפי זה רשי קצת מוזר. למה יחזיר לו הכהן חמישה דינרים? נגיד שאני נתתי לו 20 דינרי כסף. אז בעצם נתתי לו דינר זהב. נכון? נתתי לו בעצם דינר זהב. כמה אני צריך לתת לו? 4 חמישיות דינר זהב. נכון? זה השווי של פדיון הבן במונחי דינר זהב. ושימו לב, השווי הקבוע הוא תמיד השווי במונחי דינר זהב, לא במונחי דינרי כסף. אז בעצם בפדיון הבן צריך לשלם 80% מדינר כסף, מדינר זהב. ונתתי לו 20 דינרי כסף, כי זה השווי הסטנדרטי. בדרך כלל צריך לתת 20 דינרי כסף. 5 סלעים כפול 4 בכל סלע. נתתי לו יותר מדי. כי 20 דינרי כסף עכשיו הכסף התייקר. אז 20 דינרי כסף שווים דינר זהב שלם. מה אני צריך לתת לו? עודף חמישית דינר זהב. כמה זה חמישית דינר זהב? 4 דינרי כסף. למה רש"י אומר, יחזיר לו הכהן 5 דינרים? 4 דינרים. כן? קצת חשבון. פה טעות. באמת המהרש"ל גורס פה 4 דינרים. זה גרסה ברש"י. אבל רוב הראשונים והמפרשים גורסים בו כלשונו. כמו הריטב"א למשל. אז הוא אומר ככה. למה נפקא מינה פדיון הבן? פירש רש"י, דאם נתן לו אבי הבן דינר זהב, מחזיר לו הכהן 5 דינרי כסף. היא אמרת בישלמה דהב הטבעה, והיינו למשאר תנא מידה דקיץ. שאפילו בזמן שאין הדינר נמכר אלא ב-20 דינרי כסף או פחות, יחזיר לו הכהן 5 דינרים. צטט את רש"י, כן? שהזהב תמיד דמיו קצובים, והוא המטבע. והכסף הווה פירה לגבי, והם שהוזלו כמו הפירות, שפעמים ביוקר ופעמים בזול, והמטבע עומד במקומו. ולפיכך, אילו נמכר הדינר הזה ב-30, לא יחזיר לו הכהן אלא 5 דינרי כסף. למה 5? 6. וקודם למה 5? 4. נכון? הוא מעמיד 5 דינרי כסף, גם כשהדינרי כסף הם 30 דינרי כסף בדינר זהב, וגם כשזה 20. תמיד מחזירים 5 דינרי כסף. זה לא נכון, זה צריך להיות או 6 או 4. תלוי אם זה יתייקר או הוזל. אלא היא אמר דאב הפרה ומשאר תנא במידה דייקיר וזיל, זימנה דמאדר לכהנא וזימנה דמוסיף אי הוא לכהנא. ואין הלשון הזה מתיישב יפה, אומר הריטב"א. דמשהו מדקאמר זימנה דמאדר לכהנא, דכל אחד דאב הוא כפי דינרים של כסף ודינר זהב לא מאדר לכהנא. וזה אינו, כי לעולם צריך להחזיר לו 5 דינרים. אפילו אחד דאב כפי בדינר לא יקיר ולא זול. ויש לפרט, אתה צריך להחזיר לו 5 דינר זהב, אתה צריך להחזיר לו תמיד. כי המחיר נמדד בדינר זהב. אין מצב שמדינר זהב לא תצטרך להחזיר לו. אתה תמיד צריך להחזיר לו. 5 דינר זהב. אומר, ויש לפרש דאחי כאמר. זימנין דמאדר ליקן עטפי מ5 דינרים כששווה יותר מכפי דינרים, ואין לשון הגמרא נוח יפה לפי זה. אבל יותר מ5 או פחות מ5, לא דווקא. צריך להחזיר לו משהו. זה הכוונה. לא דווקא 5. צריך להחזיר לו 5 או אפילו יותר מ5, או להחזיר לו פחות מ5. אבל זה לא, הלשון לא מתיישבת יפה. ואז הוא אומר, ואם תאמר אפילו נעימה דדאב עטיבה אבי, היכי משער בתנא שייתן לו לעולם 4 חומשי דינר זהב, ייפטר. אפילו איך השאינם שווים 20 דינרי כסף. ולא גזרת הכתוב הוא שייתן 5 שקלים כסף לפדיון הבן. דאינון 5 צלי כסף של דבריהם, דאינון 20 דינרי כסף. ואיך אפשר לפחות משיעור זה לעולם? ויש לומר, דהתורה שערה 5 שקלים לפי אותו זמן שהיה שווה דינר זהב כפי דינרי כסף. אבל לעולם לא שער הכתוב אלא בדהב עד הקיץ, ולא היה קיר וזיל. הרי הוא שואל, הדין של התורה זה לתת 5 דינרי כסף. 5 סלעי כסף, זה 20 דינרי כסף. למה אתה חושב שתמיד זה צריך להיות 80% מזהב? להפך, הסכום שאותו קבעה התורה הוא במונחי הכסף, לא במונחי הזהב. אז הוא אומר לו, למה? התורה בעצם אמרה לך, תיתן 20 דינרי כסף. כמו שהיא אומרת לך, פרוטה בקידושין. מה שהיא אמרת לך בזה בעצם, תן 80% בדינר זהב. היא רק ביטאה את זה במונחי, כמו שהיא אמרת, תן 60 אגורות. זה יהיה המחיר. אתה תמיד משלם בשקלים, לא באגורות. היא מתכוונה לומר 60% משקל, זה מה שהיא התכוונה לומר. רק היא אמרה את זה במונחי 60 אגורות. כשהתורה אומרת לך לקדש אישה בפרוטה, היא מתכוונת לומר אחד משמונה בישראל האיטלקי, לא באמת בפרוטה. כשאמר לך 5 סלעי כסף, היא מתכוונת לומר 80% מדינר זהב. ולכן אם דינר הזהב השתנה, הכסף השתנה במונחי דינר זהב, אז זה לא יהיה 5 סלעי כסף. יהיה פה הבדלים. זה מה שהוא אומר, שיהיה השיעור שווה בכל זמן. די אמרת בקספה שער, כיוון דקספה פירה ויקיר וזול, הרי הכסף הוא הפירה, והזהב הוא הטיבה. אם התורה אומרת לך, תיתן פדיון הבן ב5 סלעי כסף, אז היא בעצם אומרת לך, המחיר לא קבוע. כי הרי אם זה הפירה, הדינר כסף, אז המחיר שלו עולה ויורד כל הזמן. אז מה, לא סביר שהתורה נתנה לך מחיר לא קבוע. מחיר קבוע צריך להיות במונחי זהב. לכן ברור שכשהתורה אמרה 5 סלעי כסף, היא התכוונה רק לומר 80% מדינר זהב. זה מה שהיא התכוונה לומר. קצת כמו שאמרנו אפרים מבין את התוספות, כן? שאתה אומר 24 דינרים, אתה מתכוון ל-24 סלעים, אתה מתכוון לדינר כסף, לא ל-24 סלעים. זה מה שהוא אומר, כללו של דבר, כל אחד אמרת בקספה פירה ודהבה טיבה, על כן, על כורך שער קרא בדהבה. כלומר, שייתן לו 4 חומשי דינר כסף, ו5 שקלים לאו דווקא. וכל אחד אמרת בקספה טיבה ודהבה פירה, בקספה הוא דשער, ו5 שקלים דווקא, וכי זקנותי דרבי קיימלן, דהבה פירה וקספה טיבה. ילקח 5 שקלים יעיב ללולה. מה הוא מתכוון לומר? אז הוא אומר, יכול להיות שהוא מסביר שרש"י מנסח את הדין באופן שהוא נכון הלכה למעשה. והלכה למעשה הרי הכסף הוא הטיבה, לא הפר. הזהב הוא הפר. ולכן הוא אומר, תמיד תחזיר 5 שקלים, 5 דינרי כסף. אבל יכול להיות שזה, אפשר להבין את רש"י כפשוטו. למה מדבר תמיד על 5? ולא על 4 או על 6? תלוי אם זה 20 דינרים או 30 דינרים. אז זה או להחזיר לו 4 או להחזיר לו 6. התשובה, רש"י אומר כן 4 ו-6. רק הוא מבטא את זה, הוא אומר את זה 5 דינרים, פירוש המילה 5 דינרים, זה 50 דינר זהב. זה הכוונה. כשרש"י אומר, תחזיר לו 5 דינרי כסף, הוא מתכוון לומר, תחזיר לו 50 דינר זהב. זה פשוט רק להגיד את זה במונחי כסף. אלא מה, שאם הכסף השתנה המחיר שלו, אז יכול להיות, בפועל זה יכול להיות 4 דינרי כסף או 6 דינרי כסף. כן, זה כמו שאני אומר לך, תחזיר חצי שקל. אם אגורות עלו, אז כשאני אומר לך תחזיר לו 50 אגורות, לא התכוונתי 50 אגורות, התכוונתי חצי שקל. אז אם האגורות עלו או ירדו, יכול להיות שזה יהיה 55 אגורות או 40 אגורות. זה שאני אומר לך תחזיר לו 50 אגורות, כי אני משתמש בסקאלה הרגילה, המקובלת, כאשר 25 דינר כסף זה דינר זהב. אומר לך תחזיר לו 5 דינרי כסף. זה בעצם במילים אחרות להגיד, תחזיר לו 20% מדינר זהב. זה הכוונה. לפעמים זה 6, לפעמים זה 4. וזה כוונת רש"י בעצם, ככה טענה שלו. ואז לשון רש"י מיושבת. טוב, אני אעצור כאן, שאר זה כבר באמת להידך זיל גמור. זהו, נעצור כאן.